תורמים במועדון, הפודקאסט הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה. קבלו חמישה דברים שלא בטוח שידעתם על האורח שלנו היום. בואו נתחיל. דבר ראשון, יש שני מקומות שבהם הוא נחשב למלך הבישולים. יש לו מלא אליפויות, אבל הוא מעולם לא הניף גביע. לפני המשחק מול ליברפול, היה חשש שהוא יגויס למילואים. זה היה מלחמת לבנון השנייה. הוא ככל הנראה שחקן הכדורגל היחיד שהחליט לחזור מקריירה בחול בגלל האוכל של אמא מיריאם, ובעבודה הנוכחית שלו הוא מגיע 3 שעות לפני הזמן, לא ברור למה. ואתם יודעים מה, קחו גם דבר אחד שבטח ובטח אתם יודעים על האורח שלנו, כבר בגיל תיכון הוא עשה מה שעשה לצרפתים. פתיח ומתחילים.
גורמים במועדון, הפודקאסט הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה.
שלום יניב קטן.
שיעורי בית, אתה מוכן.
איפה אתה מלך הבישולים, באיזה שני מקומות?
מלך הבישולים?
כן.
נראה לי בקריית אליעזר, קבי, ובבית, שלי. כן, כן. אבל טוב, בוא נמשיך בו. כן, מלך הבישולים.
מה, אתה מלך הבישולים בבית, לא?
כן, כן, כן. נכנסתי לנעליים גדולות מאוד בימים האחרונים. אני לא אגיע לאיפה שהיינו פעם, אבל כן.
זה לוקח אותנו לנקודה הרביעית, כן. שחזרת מווסטאם. יותר מדי דברים היו שם, גם האוכל של אימא.
קודם כל, אתה אומר אימא עכשיו, אז מאוד מאוד עמוק וקשה, אבל כן, אני ילד של אימא. תמיד הייתי כזה, תמיד הייתי מאוד מחובר לאימא שלי, מאוד קרוב לאימא שלי. שבועות האחרונים החיים שלנו השתנו לחלוטין, אבל כן, אחת הסיבות שחזרתי כל כך מהר, חוץ מהגעגוע והאהבה שלי למכבי חיפה, זה כמובן המשפחה.
ותגיד לי, אם דיברנו על הגיוס למילואים, היה שם רגע אחד בליברפול,
כן.
של יום שכמעט אמרו שרוצים שתבוא להתגייס לצבא.
אגב, כן, כן, זה אמיתי, זה קרה, רצו לגייס אותי, אבל כבר הייתי כמה שעות לפני המשחק, איזה לגייס אותי, התגייסתי כבר לקראת המשחק הזה, פיינו פעם, ליברפול, סטיבן ג'רארד, איזה רגע.
וואו, היה טירוף מוחלט.
פעמים אני יושב עם הילדים שלי ומספר להם,
הם
לא מאמינים.
הם לא מאמינים לך?
לא.
אינפילד, עניינים, גוסטבו העלה אותנו ל-1-0.
הג'ינג'י בעיקר לא מאמין, אני מראה לו סרטונים וכאלה, אז לוקח לו קצת זמן, אבל באמת הייתה תקופה מדהימה.
תשמע, גוסטבו שם העלה אותנו ל-1-0.
נכון.
כמה שנים לפני זה, אתה העלית אותנו ל-1-0 באולד טראפורד? בוא נעשה, חתיכת...
חתיכת היסטוריה, חתיכת רגעים שהרבה פעמים אני יושב עם עצמי, אתה יודע, ואני היום, שכאחר וכל כך הרבה שנים, אני מחוץ לכדורגל, ואני כל כך מתגעגע לזה. אז כל מה שנשאר זה הזיכרונות, הרגעים הגדולים כביכול, והיו באמת רגעים מדהימים.
היו רגעים ענקים.
לא מעט לשמחתי.
אחד הרגעים שאולי, אתה יודע, כולם זוכרים אותך את כל האירועים, אירועי קצה, אבל אחד האירועים שאולי איפשהו נעלם, זה אותו משחק ב-2009, אני רוצה עכשיו להתמקד רגע בו, משחק מול הפועל תל אביב, מחזור אחד לסיום, אנחנו די קרובים אחת לשנייה בטבלה, אתה מגיע לשם, מתפוצץ על הפועל תל אביב, אני זוכר שאנשים אומרים שם, כתבו אחרי זה בעיתונים, במעמד צד אחד, משחק עונה במעמד צד אחד, אתה מגיע לשם, ועושה משחק שבו, אנחנו מנצחים רק 1-0, משער שלך, ואתה מקבל בכל העיתונים יום אחרי זה ציון 10.
קודם כל זה היה משחק מיוחד, זה היה משחק אליפות, זה היה משחק שאנו חייבים לנצח אותו, אני זוכר את השבוע של האימונים לפני, היה לחץ גדול, ואני אוהב את הלחץ הזה, הרבה פעמים שואלים אותי, יש לחץ, אנשים בלחץ במכבי חיפה, אני אוהב את הלחץ הזה, ככה גדלתי, אני זוכר אפילו יומיים לפני המשחק ינקה לחייג אליי, או יום לפני המשחק, הוא היה עם אור ואוזי בטורקיה באיזה פגישה, והייתי בתקופה פחות טובה, היו לי איזה שבועיים, שלושה פחות טובים, משחקים פחות טובים, ינקה לחייג אליי, ואני לא אשכח. אמר לי, קטן, איך השבוע אימונים וכל הדברים האלה, והוא אמר לי, מבקש ממך, תיקח את המשחק הזה עליך. אמר לי, זה משחק שחייבים לנצח אותו.
פשוט איתי לא אותו עליך.
קח אותו עליך. אמרתי, יואנקה, לוואלה, תהיה רגוע. באמת, והייתה תחושה טובה, באנו למשחק הזה, באנו במטרה לנצח אותו, ואני, אחד הדברים שהכי אהבתי בקריית אליעזר, אפרופו המשחק הזה, הייתי תמיד לפני כל משחק, יוצא למנהרה, עומד במנהרה, הייתי אוהב להסתכל לכיוון יציע ג', לראות כמה קהל הגיע, אם כולם הגיעו, הייתי אוהב לשמוע את השירים, הייתי מסתכל, אבא שלי יושב בשורה הראשונה, בבמת כבוד. לראות שאבא שלי הגיע, שמיטל הגיע, שכולם שם, האווירה מסביב, והיום הזה היה מיוחד. ניצחנו רק 1-0, היינו צריכים לנצח בהרבה יותר. רפאלוב, אם היה קצת יותר מרוכז, היה נגמר בהרבה יותר.
עכשיו אתה נכנס ברפאלוב, נו מעניין.
קודם כל, מה זה נכנס בליאור? ליאור, תשמע, אתה יודע כמה שאני אוהב אותו, טיפה יותר ריכוז, הוא עושה גם 2-3, וגם שלומי, שם איזה החמצה, ככה רץ עם הידיים אחורה, אבל עשינו משחק יוצא מן הכלל, עשינו ניצחון גדול.
בוא, עוד רגע, אנחנו ניגע במשחק עצמו, אבל בדרך למשחק, לא ספרו אותנו יותר מדי, זאת אומרת, אני קורא את ה... אתה יודע, אני עברתי על עיתונים מהשבוע שלפני, אני רואה כותרות, כאילו... מכבי חיפה יבואו, אביעד פורילס, מכבי חיפה לא תהיה אלופה, דברים כאילו של... בוא נה, אנחנו מכבי חיפה.
קודם כל, לאורך כל השנים, תמיד אמרתי את זה, מכבי חיפה, התרכזנו בעצמנו, צריכה להתרכז בעצמה, עם כל הכבוד למה שהם אומרים מסביב, עם כל הביקורות שהיו, יותר טובים, פחות טובים, אני כל הזמן אומר, אם תבוא לבית של אמא שלי, זכרון לברכה, ותסתכל, יש לך אלפי כתבות, 90% מהם כמה שקטן לא טוב. אז היו אומרים, לא טובים ולא יכולים לקחת, זה דרבן אותנו בהרבה יותר, הכניס אותנו לטירוף, ועשינו משחק גדול.
תגיד, הקבוצה של אותה עונה, זו הייתה קבוצה שבראי ההיסטוריה היו שם כוכבים כמו רפאלו והרבטמן וקיאל ואלון חרזי כמובן, דקל קיינה, ניר דוידוביץ',
כן.
אתה כמובן, זה חתיכת קבוצה, ועדיין היא הוגדרה שם כקבוצה אפורה.
למה אתה מעצבן אותי?
כדי להוציא ממך את זה.
קבוצה אפורה, אני לא חושב שזה קבוצה אפורה, כי כל אחד מאותם שחקנים שאמרת, היה סוג של כוכב כדורגל בתפקיד שלו ובמקום שלו. אני אף פעם לא יכול להגיד על מכבי חיפה קבוצה אפורה, היו שנים פחות טובות, נכון, אבל כאילו זה היה כנגד כל הסיכויים, ואני אסביר לך למה, שרוני לוי עזב, אלישע לוי הגיע. אף אחד לא באמת חשב שאלישע הוביל אותנו לאליפות. וואלה, תשמע, היינו אחרי שנה חמישית עם רוני, היינו בתקופה פחות טובה, שבנו בכפר גלים. אלישע, קייסי, אני, אוזי ויאנקלה, ודרסיליה. אחד הדברים החשובים שהיה, זה לחבר את הקבוצה. אפילו לא הייתה מסיבת עיתונאים, פתיחת עונה. לא הייתה מסיבת עיתונאים. עמדנו אני ואלישע בכפר גלים, יש את הבמה שיושבים כל מי שמגיע מדי פעם לימונים, אתה יודע, הבמה הזו בכפר גלים של האוהדים. ישבו שם כמה עיתונאים, אפילו לא הגיעו כל כך הרבה. עמדנו אני ואלישע, 4-5 משפטים, יאללה, מתחילים את העונה. לא הייתה ציפייה לשום דבר. ואלישע חיבר אותנו, ועוד משחק והתקדמנו, והגענו למאניטיים. הפועל תל אביב זה המאניטיים.
הכי מאניטיים שיש.
פירקנו אותם 1-0.
זה המשפט שנכתב ביום שאחרי. זה מזכיר קצת המצב היום, כאילו, מבחינת, אתה יודע.
לא, הכל שונה. כל שונה, אין מה להשוות. התקופה של היום היא שונה לחלוטין ממה שהיה פעם. אני לא זכיתי לשחק בסמי עופר, לא הייתי לא חוויתי את המקום הזה כשחקן מכבי, לא חוויתי את ה-30,000. אבל קראתי לי עזר, היה בו משהו שלא יכול להסביר לך במילים, הייתי באולד טראפורד, ב-GSP בניקוסיה, באנפילד, איפה לא, אבל המקום שהכי רגש אותי זה קראתי לי עזר. ובשבילי, בתור ילד, אני אומר לך שהגיע למועדון הזה בגיל 9, ואז לאט לאט התחיל לחלום בגדול, ולקחת אליפות בבית שלך, במקום שלך, אין יותר מרגש מזה.
אבל מה, אתה מסתכל היום על סמי עופר,
כן.
זה מפלצת.
נכון.
זה מפלצת, ואתה יודע מה, הזכרת, אולד טראפורד, הייתי גם איתך, בכולם,
כן.
באולד טראפורד ובאנפילד ובאיפה לא, אין דבר כזה כמו סמי עופר.
לא חוויתי את זה כשחקן. שאני מגיע אוקיי, כי אוהד היום, אני חווה את זה, רואה את זה מהצד. שאתה על הדשא, זה שונה לחלוטין. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חוויתי בתור שחקן הרבה מגרשי כדורגל, אין כמו קריאת אליעזר, אני לא יכול לתאר לך את האנרגיות שהיו שם, כי יכול להיות אולי שהגעתי בגיל 9, אני לא אשכח אף פעם, ביום שישי, יואב לוי קיבל אותי באימון הראשון, אמר לי, תקפיץ רגע על הרגל, אחרי שהקפצתי, אמר לי, בסדר, תעבור, שלח אותי ללאזר. הלכתי ללאזר, אני נשבע לך, שישי אחרי הגעתי, שאתה בא כילד במכבי, אז היה, כל שישי היה אימון.
אוקיי.
שישי אחרי הגעתי, היה פתוח ביציע ג' הגדר הכחולה, הייתה פתוחה, נכנסתי פנימה, ראיתי את קריאת אליעזר, אמרתי, זה החלום שלי.
זה שם, שם אתה רוצה.
יוסי, אמרתי, זה מה שאני רוצה. ופתאום לבוא למקום הזה ולהגשים שם, לזכות שם באליפויות, אין מקום שירגש אותי יותר. הסמי עופר, אתה יודע, אני לא חוויתי אותו. כאוהד, באתי, ראיתי, אני רואה את מכבי חיפה.
כאילו זה יותר הלב שלך נמצא בקריאת אליעזר.
בדיוק, היום, אתה יודע, זה רגש אחר, שונה. כאוהד, אתה בא, רואה את הקבוצה, אתה רוצה שיתנצח, קח את האליפויות, אתה קופץ ביציאה, זה שונה לחלוטין מלהיות שחקן.
תגיד, אם אתה מזכיר את קריאת אליעזר, והזכרת את סבח, אני חוזר רגע למשחק הזה נגד הפועל תל אביב, אותו משחק שקיבלת בו ציון 10, מסתיים המשחק, נשאר עוד משחק אחרי זה נגד מכבי נתניה, שבו אנחנו צריכים...
לא חגגנו ב-100%.
זהו.
לא חגגנו.
אי אפשר לחגוג, למרות שאם אנחנו רואים, ורצו פה תמונות שלך עם סבח, בסיום האבא שלך כמובן, למי שלא יודע, תמונות שאתה מחבק את סבח, כאילו אתה אומר, האליפות הזאת, אני יודע שהיא שלי עד הסוף.
קודם כל, אתה יודע, היום שיש לי ילדים שיהיו בריאים, וגם אתה יודע על מה אני מדבר, אנחנו מסתכלים על הילדים שלנו, וכל דבר קטן, וואלה משגע אותנו. אני אבא חרדתי, מטורף, שוגע. ושאני חושב שאבא שלי יושב שנים ביציעים, במשחקים פחות טובים,
שומע אנשים,
שומע אנשים, רואה כתבות, רואה איזה משקל זה לאבא שהבן שלו במגרש, סוג של כוכב, יותר טוב, פחות טוב. רציתי גם בשבילו וגם בשביל המשפחה שלי, שזה גם יעשה להם טוב. ועוד פעם, אתה יודע, מכבי בשבילי זה לא, זה לא היה מקום עבודה, זה היה בית. שאתה בא, אתה רואה את הקהל, אתה רואה את האוהדים, אתה רוצה לתת להם, אתה רוצה לספק אותם, אתה רוצה שייתן להם טוב. אז באותו רגע הייתה לי מין תחושת הקלה כזו גדולה, שהנה, החזרתי לאנשים שאני כל כך אוהב.
אבל איך אתה מדבר על זה שהם כללים, ואנחנו יודעים שהיו, אתה יודע, היו גם יציאים ספציפיים שכללו אותך. איך חיית עם זה? אתה יודע, אתה עדיין כל כולך במכבי חיפה, כל כולך רוצה לתת את הכל למכבי חיפה. הייתה עכשיו תמונה מאחורה שלך, ככה עם העיניים של יש, היש הכי אמיתי שיש. איך אתה מגיע? איזה אור של פיל פיתחת?
שמע, אני אגיד לך משהו, הייתי לבוגרים בגיל מאוד צעיר. בגיל 15, 15 וחצי כבר הייתי מתאמן בקבוצה הבוגרת. והקפיצה שלי לקבוצה הבוגרת הייתה בגיל מאוד מאוד צעיר. והייתה תקופה שלא פשוטה. עם המון ביקורות, שהוא לא פוגע, והוא לא טוב, הוא לא הבטחה כמו שרצו, וים של כותרות וביקורות, והייתי במין צומת כזו שהחלטתי, או שזה מעצבן אותי, ואני אומר לכולם, כוס עמק, אני אראה לכם מה זה.
כבר בגיל הזה?
כן, בגיל 18-19, שהייתי על סף להגיד, חבר'ה, די, לא בשביל, אולי זה גדול עליי, אולי לא מספיק טוב, לפעמים אתה קורא דברים, אתה אומר, יכול שאני מאמין להם. כותבים עליך לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב, יכול שתגיד בוא נשמע, אולי באמת אני לא טוב. עד שיום אחד באמת זה יצבן אותי, באמת, אני לא אשכח את זה, בגיל, הייתי כבר בחייל, נראה לי, ואמרתי, קיבין אימת לא רואה ממטר. כל מי שמקלל, כל מי שכותב, אני אראה לו מה זה באמת. והדברים האלה דרבנו אותי, יהיה יותר טוב.
על המגרש.
למגרש, ברור, גם מחוץ למגרש. גם מחוץ למגרש הייתי הרבה פעמים מאבד את זה, אם זה בחדרי הלבשה, אם זה מול אנשים. כל הזמן נלחמתי. כל הזמן נלחמתי לבוא ולהוכיח, והמלחמה הזו הייתה גם משל מכבי, קודם כל, אתה יודע, זה הבית שלנו, זה לא היה, לא באתי, היו הרבה שחקנים שבאים מכבי חיפה, שלא תסובל את זה, וואלה, באים לדפיס כרטיס, עוד דימון, עוד משחק, עוד 20-30 אלף דולר, ינקה לבית, לא יכולתי לסבול את זה, מי שהיה מחובר, והייתי מרגיש שהוא מחובר, הייתי מחבר אותו עוד יותר, מי שלא, אמרתי לו.
אתה מדבר על הגיל 15, גיל 16, בוא נלך לאירוע של עוד בגיל תיכון. עשית מה שעשית לצרפתים, אתה, קודם כל, ספר לי את האווירה סביב המשחק הזה, פריס סן ז'רמן, רק נאמר למאזיננו שמכירים רק את השיר ולא מכירים את האירוע, פריס סן ז'רמן מול מכבי חיפה, גביע המחזיקות, גביע לאירופה למחזיקות גביע, אנחנו שמה עושים אחת אחת, מגיעים לפה, מה אתה זוכר סביב המשחק הזה, עוד לפני שהגעת למשחק?
קודם כל, באמת הייתי תלמיד בבית ספר, תלמיד. אתה יודע, לא הייתי, לא למדתי באמת. הייתי הולך לבית ספר מדי פעם, אבל לא חשבתי שאני אשחק. לא תיארתי לעצמי שתנו לי לשחק בכזה משחק. דושה נוארין היה מאמן. אני זוכר שיאנקל היה לו חשוב מאוד שכבר אני אהיה חלק מהקבוצה. אפילו הוא סידר לי אישור מיוחד, והוא רצה מאוד שכבר אני אתחיל לשחק. ווואלה, זרקו
כמה, אותי פתאום. מה, באיזה גיל זה?
איזה
גילה? 16 וחצי,
לא,
לדעתי.
לא, קצת יותר, 17 וחצי, 17, אני לא זוכר במדויק.
98, איזה כן, יליד אתה?
81.
81, אתה בן 17 וחצי, כן, אתה לא צעיר.
אבל המעמד וקריאת אליעזר מלא, וגם אתה יודע, זה היה קטע, אני זוכר, החבר'ה שלי מהבית ספר, מהכיתה, יושבים ביציע ג'
אח
שלי אורן והחברים שלו
בג'ימל,
אנשים שלפני שנתיים הייתי משחק איתם בבית ספר בשכונה, בימי שישי הייתי מגיע לפעמים לפני משחק בלי שאירו, או שבימי חמישי הייתי משחק איתם בשכונה, פתאום הם ביציע ג'ימל, ואתה בבמה שחלמת עליה תמיד. וכאילו עליתי ולא חשבתי, שיחקתי כמו שאני משחק בשכונה. הרבה פעמים גם מה קורה לי שהייתי לא לשחק והייתי חושב יותר מדי, זה על הפנים. וואלה, לא חשבתי יותר מדי, ובטעות התחבר איזה משהו, וזה ישר כבר היסטוריה. התחבר איזה משהו. ישר כבר היסטוריה.
עכשיו כבר היסטוריה, חתכת היסטוריה, עשית עכשיו, הובלת לגול הניצחון בעצם, שאלה אותם
עכשיו.
לאלון, לרומטקו, למי שזה לא יהיה שם.
לאלון, כי יוסי התחיל מהלך, נתן לי, עשיתי על הקם, נתתי לאלון, וואלה, נגמר טוב. זיכרונות יפים.
סביר כזה.
זיכרונות יפים.
תגיד, אתה רואה היום, אתה כאילו, גדלת מגיל 9, חלום, ילדות, ירוק, כולך מכבי חיפה באמת מהגיל הקטן הזה, אתה רואה את הילדים של מכבי חיפה, אנלך לילי וסוף פוטגורנו ושריף, ילדים שגדלו במכבי חיפה, ואתה יודע, אנלך לילי הוא מקריית אליעזר, גדל בקריית אליעזר פיזית, מה יש לך להגיד להם? מה יש לך מהניסיון הכל כך עצום שלך לומר לילדים האלה?
קודם כל, אני לא מכיר אותם באופן אישי. לא יודע באמת מה האופי שלהם, אני לא יודע איך הם מרגישים. אני יכול להעיד על עצמי שאני מכבי חיפה הייתה בשבילי כאילו המקום החשוב ביותר. אני לא יודע מה החלומות שלהם, מה הרצונות שלהם. שום דבר אף פעם לא פיתה אותי איך למקום אחר. וגם שכביכול הקשמתי חלום, וואלה יוסי בגיל 24, יצאתי לווסטאם, ליגה אנגלית, חוזה הכי גדול בעולם, נשבע לך, אחרי 3 ימים חייקתי לרוני. וואלה רוני, תקשיב, חיימו, נחזה. חייקתי ליאנקה, חיפשתי לחזור חזרה. מאהבה שלי למכבי, כאילו זה נראה לי מוזר. אתה יודע, זה קטע. הייתי יושב בחדר הלבשה, יושב פה בניון, פה בובי זמורה, פה טדי שרי גם. וואלה, טדי שרי גם היה באנגליה. מגיעים לכל משחק, יוסי, כולם מוחאים לו כפיים. יושב לידו, וחושב על עידן טל לחיי האימון במכבי. תמיד כאילו מפגר. באמת, באמת. כאילו הכל בא לי מרגש ומקטע אמיתי. אני לא יודע מה הילדים האלה חושבים. לא יודע, אני כאילו... האהבה שלי למועדון הייתה מעל הכל. לא יודע מה החלומות שלהם. היום הכדורגל השתנה. כל אחד רוצה לפעמים ללכת למקומות אחרים. לפעמים כסף מפתה אנשים. כסף בחיים לא עניין אותי. עניין אותי רק ללבוש את החוצה של מכבי. אני לא יכול להגיד להם, בואו, תנסו מה שאני עשיתי. כל אחד באופי שלו, וכל אחד בדרך שהוא יבחר לעשות שלו. בה. אני הלכתי תמיד עם הלב שלי, לא עם הראש. תמיד הלב שלי הנחה אותי, ואולי אני לא מצטער.
מרגש אותך לראות את מכבי חיפה ככה?
עם צעירים? מאוד. אני חושב שלאורך כל הדרך תמיד אמרתי גם שהתחלתי לעבוד בתקשורת, שאחד דברים שאותי מרגשים בכל אופן, לראות את החבר'ה הצעירים האלה, כי אני יודע מה הם עברו. זה מה שאני עברתי. חלום שלהם זה יגיע לקבוצה הבוגרת. בשבילי שמשחק ילד צעיר בקבוצה הבוגרת, טוב, לא טוב, קודם כל לראות אותו. כמובן שהם צריכים להוכיח את עצמם כמו שאני הוכחתי את עצמי. אבל אני חושב שבסופו של דבר המועדון, אחד הדברים החשובים בו זה הבסיס שלו וזה בסיס מבית. השנים הלא טובות של מכבי היו, שהיו פה, הייתה פה תחלופה מאוד מאוד גדולה, עד שמצאו את הבסיס הנכון.
והבסיס הזה מבית, אין קבוצה של מכבי חיפה מ-40 השנים האחרונות שלא הייתה מושתתת על... בסיס טוב של שחקני בית. נכון. זאת אומרת, אם זה מהקבוצות הראשונות של 83-4, שזה היו 9 שחקני בית בהרכב, ולאחר מכן אייל, רובן וכל החבר'ה, וכמובן בשנים שלכם.
זה, בסופו של דבר, גם שהגיעו כוכבים גדולים, זרים, ישראלים למכבי, הבסיס זה שחקני בית. כשאנחנו באים לחדר הלבשה, כשמכבי מפסידה, לא משנה איזה כוכב תביא לנו כואב יותר. כי לנו זה הבית שלנו. יש אנשים שזה תחנת מעבר עבורם, וזה בסדר, אני לא שופט אותם. לא שופט אותם. אבל אנחנו, זה הבית שלנו, אנחנו נשארים עם החרה ונשארים עם הטוב ולא משנה איך. הנה, אנחנו עוד פה. אתה מבין? יש כאלה כבר, אתה לא יודע איפה הם, אתה יודע איך הפרצוף שלהם נראה. סופו של דבר, אני חושב שכל מועדון צריך לבסס את עצמו קודם כל על אנשים שבאים ממנים. זה אחד הדברים החשובים.
אנחנו רואים במשחקים גדולים כמו נגד מכבי תל אביב, אתה יודע, היריבויות הגדולות, אם זה מכבי תל אביב, שזה המשחקים שהכי אהבת לדעתי, וגם בדרבים, אנחנו רואים את השחקני בית מתפוצצים, אם ראינו את בלומפילד, את ליאור, okay. על מכבי תל אביב. מה עובר בראש לשחקן בית לפני שהוא עולה למשחק הזה? כאילו, אתה יודע, אני יודע, אני כאוהד מה עובר לי בראש. מה עובר לשחקן בית?
לי, באופן אישי, זה היה המשחקים החשובים ביותר. באמת, החשובים ביותר. אני לא מזלזל באף משחק, אבל היריבות הזו, אני גדלתי עליה. כאילו, זה היה בשבילי הדבר הכי חשוב שיכול להיות, שיש לו את הערך המוסף הכי חשוב. קודם כל, אתה יודע, הרבה שאומרים בשביל האוהדים, וזה באמת נכון. אני מכירתי המון מהאוהדים. המון מהאנשים שמים ביציעים אני מכיר. אני יודעת כמה זה חשוב להם. עד כמה הדבר הזה יש לו ערך מוסף מאוד גדול, ולי באופן אישי זה יותר חשוב מהכל. מכבי תל אביב, דרבי, קודם כל המשחקים האלו, את כל השאר נסתדר.
כל השאר נגיע מתישהו. תגיד, למה 20?
וואו, זה היה מזמן. אתה יודע, עליתי לבוגרים, הייתי 11, הייתי 19, מספר 20, עליתי לו איזה משחק אחד, וזה כאילו זה נשאר, זה נתפס, החלטתי להישאר עם זה, ועשה לי טוב. כן, ומאה זה...
יצא בסדר דווקא.
כן.
הקטע של מספר 20.
יצא לא רע. יצא לי מחר לא מעט חולצות. חייג אליו, תשאל אותו.
אני אבדוק אותו אחרי זה, אבל בסדר.
עליי, תגיד, לא בעיה. עליי, בסדר.
דיברנו על שחקני בית, דיברנו על הצעירים שעכשיו. חזרו השנה למכבי חיפה, ליאור רפאלו, אחרי קריירה מפוארת בחוץ לארץ, ותומר חמד, חזר לא מזמן. קודם כל, מה אתה חושב עליהם? בשלב הזה של הקריירה שלהם.
אני סירקתי עם תומר וליאור עוד בזמנו במכבי, זכינו באליפויות ביחד. ליאור היה מההתחלה שהוא הגיע כוכב. היה כוכב, היה לו קשה בהתחלה איך להשתלב, איך להיכנס. היינו, אני וליאור, מאוד מאוד קרובים. ההצלחה שלו הייתה לי מאוד מאוד חשובה. אחד הדברים, קודם כל, שאני חושב שלא מעריכים מספיק את הקריירה של לירו עשה בחול. זו הקריירה האדירה, ואנחנו פה עם הציניות הישראלית שלנו, לא ידענו להעריך את זה יותר מדי. עשה קריירה אדירה בבלגיה. שחקן אדיר ליאור, אחד הדברים שאני אוהב, והיה לי חשוב גם בשבילו, שהוא יסיים את הקריירה בבית שלו. סוג של חממה. מה זה חממה? הקהל שעוטף אותו, המועדון שעוטף אותו, ינקדה עשה בשכל, שהחזיר את ליאור למכבי.
ראינו, אבל לא מעט קריירות ש... אתה יודע, שהם באו לסגור מעגל, והמעגל לא בדיוק נסגר, מי יודע מה.
צריך גם שטיפה מזל, שזה ייגמר כמו שצריך. ואני חושב שליאור השנה, אני אתן לך דוגמה, אם מכבי עושה אליפות, אם ליאור מצליח להביא אליפות השנה, תשמע, זה משהו עדיף. וגם אם לא, חלילה, גם אם לא, אני חושב שהחזרה של ליאור היא מאוד מאוד חשובה למועדון, כמועדון, קודם כל, וגם כאלה ליאור כשחקן. עכשיו, מעבר למה שהוא עושה למגרש, גם בגיל 50, רפאלו יכול לשים דקה 70 כדור בזווית. בוא, אתה יודע, למי שיש כישרון, יכול לעשות את זה.
ראינו את רובן נגד ברצלונה.
ראית את רובן, אתה מסכים איתי שליאור בעוד 10 שנים אחרי שהוא יפרוש,
יכול
בענק לשים. שיש לך את זה, אז יש לך את זה. לא יודע אם הוא יוכל לרוץ, אבל עדיין, הכישרון תמיד יהיה תמון בבן אדם.
אתה רואה אותו? תגיד לי. נראה לי גם בגיל 60 הוא יוכל לרוץ.
מעבר לעניין המקצועי, גם הפיגורה. בתוך המגרש, מחוץ למגרש, אני שמח מאוד שליאור במכבי חיפה, אני שמח שהילדים שלו חווים את האהבה שהוא מקבל בסמי אופר, זה מאוד מאוד חשוב, ולגבי תומר קנל, זה לא אותו שחקן, שחקנים שונים, ליאור בהרבה יותר מוכשר, ליאור עשה קריירה אדירה, תומר, אני מאוד מאוד שמח בשבילו שהוא מסיים את המועדון, את הקריירה במועדון, עבר סיוד בבאר שבע, לא ספרו אותו שם, קיבל פה דלת פתוחה, והנה, חלק מהמועדון הזה, שגם הוא יפרוש בכבוד, מגיע לו.
אתה עובר... אני, סליחה שאני סוטה עכשיו לזה, אבל זה אולי הדבר החשוב ביותר. עברת תקופה מאוד קשה כרגע במשפחה. אמא שלך הלכה לעולמה, היינו בימים הראשונים, היינו איתך, וזה סיפור קשה מאוד. קודם כל, מה זה אמא? מה זה אמא בשבילך?
וואי, איך נעשה את זה? מה אתה רוצה? לעצור את השידור כאילו?
אני רוצה שאת... אתה יודע, סיפרת לי כל כך הרבה דברים כשהיינו אצלך בשבעה, סיפרת שקודם כל היא הייתה במשחק אחד שלך.
אמא שלי הייתה רק במשחק אחד שלי. איזה? בנספי בניקוסיה, הצלחנו 3-0 את מנצ'סטר.
ראתה אותך בשיחה.
כן, אבל היא לא הייתה מעולם בקריית אליעזר, כי כל השנים היא טיפלה באחותי. סיפור עצוב, מאוד.
היא הייתה אבל דמות מאוד מאוד מרכזית בחיים שלך.
מה זה מרכזית? מאוד, מאוד, מאוד.
בחיים שלך ובחיים של הילדים שלך.
קודם כל, אמא שלי גידלה לי את הילדים. הילדים שלי כל היום אצל אמא שלי. אבל אתה יודע, היום ש... וואי, מה? אתה הורג אותי, אני לא יכול. לא יכול, מה אני אעשה? זה כאילו, אתה מדבר איתי על... נחזור לכדורגל? אמא שלי בכדורגל הייתה... היא לא הייתה בקריית אליעזר, אבל היא הייתה כל. הייתי מדבר איתה לפני משחקים, אחרי משחקים. תמיד הולך אליה. אחרי הפועל תל אביב שחזרתי את אבא שלי בלילה, אמא שחיכתה לי למטה. זה קרה לי סוכריות. כן, אתה לא מאמין, כאילו, אני לא אשכח, בתור ילד הייתי נוסע לאימונים, אז לא היה פלאפונים, הייתי נוסע לאימונים במכבי, אבא שלי תמיד נותן לי כסף לנסיעות, אמא שלי הייתה, הייתי עולה באגד, העשה הייתה מחזירה אותנו מכפר גלים לאגד, הייתי עובר במנהרה למטה שם, היה מסריח שם, המנהרה הזאת נוראית, של אגד, אני זוכר, היה טלקארט, נכון. סימונים. נכון. לאמא שלי, אם אני עולה על האוטובוס, אתה מחכה לי בתחנה, בקריאת את הבגש, שם לא משנה איך, מהתחנה מלווה אותי הביתה, כאילו. הרבה דברים מהכדורגל, מציפים אותי בזמן האחרון, אבל אמא שלי הייתה הכל בשבילי. וזה משהו שכאילו, הכאב הזה, זה משהו שאני חושב שאני לא יכול להתגבר עליו אף פעם. כאילו, משהו בהשתנה לגמרי. אמא שלי הייתה חלק מאוד מאוד חשוב מהחיים שלי. זה קרה בצורה טרגית ומהירה, ממש בידיים שלי, כאילו. בואו נבנו לארוחת ערב ביום שישי, 10 סירים של אוכל, ופתאום זה נגמר. אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר לתאר את הכאב. בואו נגיד שזה משהו ש... לא יודע, אי אפשר להתגבר עליו.
וואו.
כן.
אתה לי קצת, קצת,
יודע,
קצת.
ואתה יודע, אתה... אני לא יודע אם זה מתאים לפודקאסט הזה, כי זה בפודקאסט של מכבי חיפה, אבל בוא אני אגיד לך,
אני לא יודע איך לספר לך, אבל אתה יודע.
בוא אני אספר לך עוד משהו.
אתה חלק ממכבי חיפה.
בוא, כשסיימתי במכבי חיפה, אז מבחינתי הייתה אופציה אחת, לפרוש מכדורגל. הייתי בן 32, שבנו בסלון, אני ואבא שלי ומיטל, ואבא שלי אומר לי, אתה לא פורש. אמרתי, אבא, אין סיכוי שאני אשחק במקום אחר. פורש מכדורגל, לא משחק. הוא אומר לי, יש לך עוד 3-4 שנים לתת, שחקנים היום, תראה, 7, שגיל 37, 8. עוד לא הייתי בן 30 ושנה, הייתי 32 וחצי, ואני זוכר שרק אמא שלי אמרה לי, תלך עם הלב שלך. כל הקריירה עסקת עם הלב, לך עם הלב. וזה מה שהיה. לא יכולתי לבוש חולצה אחרת, אני לא אשכח, אמרתי את זה, אבא שלי, אבא, אני חולצה אחרת לא לובש. לא יעזור לך כלום. אבא שלי היה מאוד דומיננטי, תמיד הלכתי עם מה שהוא אמר. ואני אומר לך, כאילו, אמא שלי נתן את הגב הזה, תמיד הייתה הגב שלי. ואני זוכר שכשאמרתי, זהו, אני פורש, כאילו, היה לי את הביטחון גם ממנה. אמרתי, אמא, אני לא מסוגל. את רואה אותי משחק עם חולצה אחרת, תרגיע אותי, לא יקרה. ווואלה, פרשתי, וכאילו, אני זוכר, אחרי שהודעתי, איך קיביני, מה אתה עושה? איך שכאילו הוצאנו את ההודעת פרישה, טלפון ראשון עשיתי לאמא שלי.
מה היא אמרה לך?
איזה כלב אתה. תעביר, תעביר נושא, בוא. אמרה לי שהיא גאה בי על הקריירה, על הדברים, בכלל לעלות כל מיני דברים של פעם. וזה. אה, קשה, קשה. קשה. לא יודע איך, תודה. כל החיים כאילו, בכל דבר שעשיתי, כל דבר, וואלה יוסי, אמרנו, רצינו משהו, השגנו, עשינו. כל החיים אתה רק עוזר לאנשים, והמחשבה הזאת היא שלא יכולתי כאילו ברגע הזה לבוא ולעזור לאמא שלי.
זה הדבר שהכי גמרת אותי כשסיפרת לי.
בוא נה, אני יושב מולה ולא יכול לעשות כלום. אמרתי, כאילו סמק העולם הזה.
תתנו לי.
יושב על ארבע מול הפרופסור, אומר לו, תשמע, תעזור לי רגע, בוא, תחכה שנייה, בוא. הלאה, כי יוסי לא משנה איך קוראים לך, כמה כסף יש לך, מי אתה, את מי אתה מכיר, טלפונים לכל העולם. אין מה לעשות, והחוסר אונים הזה לא משחרר אותי. זה כל הזמן מציף אותי. וכאילו, אמא שלי הייתה, גם כשחזרתי מאנגליה, לדוגמה, אתה יודע, אמרתי, אמא, אני לא יכול להיות פה. לא מסוגל, זה לא בשבילי, זבי אותי, לא יכול להיות. אתה יודע, וידעתי, באתי, קראו אותי בתקשורת, ומה לא עשו לי. לא עניין אותי בכלל. ואז היה את הקטע הזה עם ביתר ירושלים, אני אומר לך עוד פעם, תמיד בצמתים האלה, אמא שלי...
נגע לך בלב והובילה אותך.
לא, נתנה לי גב לזה, אתה יודע, לפעמים אתה צריך טיפה, כמה שאתה חזק כזה, אתה צריך לדעת שכאילו במה שאתה עושה, אתה צריך את הדחיפה הזאת, לדעת שיש גם אם טיפול, יש לך את הגב הזה. והיום אין לך את הגב הזה, והכל כזה מעורר. וואלה, הלב נקרא, האמת ש... נקרא.
בוא נעבור נושא, בסדר?
מה שאתה רוצה, לא אמרתי לך אם אני בא כבר תעשה מה שבא לך, נו מה אני,
נזורם איתך. בוא נעשה ויש על הקריירה שלך, מה שנקרא, ויש מהיר כזה. תגיד, אתה בחיים לא שיחקת בקבוצת נוער?
לא.
מה? איך?
הקפיצו אותי מנערים א' לבוגרים.
מי בא לראות נערים א'?
מה זאת אומרת? מה, סומנתי במכבי כבר בגיל 14, ינקה לשחר הגיע לבית של ההורים שלי בקריית אתא, הייתה לו אונדה לג'נט, הוא בא פעם ראשונה לפגוש את אבא שלי בקריית אתא, הוא פגש את אמא שלי ואבא שלי בחוב השומר בקריית אתא. ינקלה הגיע מתל אביב לפגוש את ההורים שלי.
מה אתה אומר?
בגיל 14. כן. סינו אותי במועדון בגיל מאוד צעיר, ושמעתי טוב. בגיל 15 עליתי, לא, סיימתי נערים א', עליתי לקבוצה בוגרת. לא שיחקתי בנוער.
בחיים לא שיחקת, לא, כלום?
לא שיחקתי בקבוצת הנוער. מנערים א', עליתי. יוסי, אתה יודע איך הייתי נראה?
איך?
כמו היום.
אני רואה פה מאחורה,
יוסי, יוסי, כמו היום, קצת יותר שרירי ורזה. שפם, והייתי נראה כמו שחקן זר שהגיע מאיראק. לא, בחדינה. לא הייתי נראה ילד. אתה יודע שבנערים ב', נערים א', הרי השם משפחה שלי זה קטן, אז הייתי נראה ענק, אז חשבו שכאילו צוחקים עליי, כאילו שזה יפה.
שהמציאו לך קטן,
כאילו. מה, חושבים שזה שחקן מזויף. אתה יודע, אז בתקופות היינו משחקים בקבוצות שהיו מזייפים שחקנים.
נכון.
אתה יודע, בגילאים ובכאלה. הייתי נראה אותו דבר מגיל 12. כן?
אתה כאילו...
היה את שמטניק, זיכרונו לברכה. נכון. ואני הייתי מידה 46, שמטניק לא היה מוצא לי נעליים. היו לוקחים אותי לבוגרים, נותנים לי נעליים מהבוגרים, חפשים מידה 46. כן?
אני בשוק. והייתי,
שעליתי לבוגרים בגיל 15, סיימתי נערים א', אני זוכר ששפיגל היה מאמן עם אבו קראט, רוני לוי השחקן, חזי שירזי, הייתי מתאמן עם הקבוצה הבוגרת. בגיל 15 הייתי מתאמן עם הקבוצה הבוגרת, כן. מנערים א' לבוגרים.
בעצם כשאמרו על יעקובו שהוא בא לפה בגיל 17, אתה היית יותר גדול ממנו.
יעקובו אף פעם לא היה בן 17.
הוא קפץ.
הבן אדם, אתה יודע איך הוא פותח בקבוק בירה?
איך? עם הפה?
עם הפה.
באמת?
כן. יום אחד ישבתי עם יעקובו בבר, הוא פתח, קח את הבירה, אמר לי, קח, תשתה. אמרתי לו, אני אשתה מהפה שלך.
מי המאמן שהכי השפיע לך על הקריירה?
שמע, הכי השפיע, מכל אחד אתה סופג משהו, מכל אחד אתה לומד משהו, מכל אחד יש לך את הנקודת ציון. רוני לוי, המאמן הכי טוב שלי בקריירה, חד משמעית. אלישע לוי, הייתה לי את התקופה מדהימה. אלישע איש מדהים, שכמו ומעלה. אבל המפנה הגדול היה אצל שום. לא שיחקתי הרבה, שום יקרה לי, אמר לי, קטן, תקשיב, מהיום.
רק נאמר, שומי, אתה אחרי עונה אצל דושן, עונה אצל אלי כהן, ושתי עונות אצל אברהם. יפה. אנחנו ארבע עונות בבוגרים
כבר. יפה, ארבע עונות בבוגרים, שעוד לא תקעתי יתד. כן משחק, לא משחק, בפנים, בחוץ, דושן עלייה כזו, בא אלי כהן, שיגע לי את המוח, רק מריבות, אחר כך בא אברהם, עליות, ירידות, בפנים, לא בפנים, בא שום למכבי חיפה, אמר לי, קטן, תקשיב, אני מת עליך. אתה בשבילי 20-30 משחקים בפנים, לא מוציא אותך מהרכב פעם אחת. יקללו אותך, יצעקו עליך, מה לא, הנה, ככה אני נותן לך.
וואו. מי השחקן הכי טוב ששיחקת איתו? אתה יודע, רוצה טופ 5? זה יעזור לך אם זה יהיה טופ 5?
מה, טופ 5? טופ 5 שיחקת איתם?
מה?
אתה שיחקת איתם, שאתה בוחר טופ 5?
לא, לא אני בוחר. אתה רוצה שיהיה לך את האפשרות לתת טופ 5 שחקנים ששיחקת איתם? שאתה נותן. אני אתן לך טופ 5.
באת, חשבתי שאתה בוחר את הטופ 5 שלך.
מי? אני אבחר, למה אני שיחקתי?
איזה קשה. מאוד.
שלושה שחקנים. תן לי שלושה הכי גדולים.
מספר אחד, מבחינת כישרון ויוצא דופן, ראובן עטר. תשמע, מה שראובן, אני ראיתי אותו עושה באימונים, וירטואוז.
בוא נתקע רגע על רובן, אתה גדל על רובן עטר, אתה ילד רואה מקריאת אליעזר את רובן עטר עושה מה שעושה לכולם, ואז מגיע העונה של...
שעה אברהם שהוא חזר, תוסף לדלק.
היה תוסף לדלק, חתיכה תוסף נתן לנו שם,
כן.
אתה פתאום שחק איתו, איך זה?
שמע, אני הקשמתי במכבי חיפה את כל החלומות שלי. אני לא חושב שיש הרבה שחקנים שיכולים להגיד דבר כזה. הקשמתי את כל החלומות שלי במכבי כשחקן. כל מה שחלמתי בתור ילד עשיתי. רציתי להיות קפטן, הייתי קפטן. רציתי לשחק עם שחקנים גדולים, שחק עם שחקנים גדולים. רציתי להיות חלק מהקהל, אני חלק מהקהל. רציתי אליפויות, זכיתי באליפויות. אבל ברור שכשרובן מגיע, אתה מתרגש. זה היה משהו כזה בתור ילד שאתה רואה ומסתכל ומעריץ. פתאום רובן בא, ומאז, תשמע, אני, באמת.
מה לקחת ממנו כשחקן?
וואו, לקחתי מרובן הרבה, אבל קודם כל אני חושב שבכל פעם שראית אותו באימון נוגע בכדור, היו דברים יוצא דופן, בגלל זה אני אומר הוא הגדול ביותר. נכון שהיו היו ענקיים, יוסי היה שחקן מדהים, היה לך את ג'ובני, הקובו, היו פה שחקנים, פרליה, שחקנים ז'וטאוטס, היו פה שחקנים, עידן טל היה שחקן גדול, בוקולי, שמע, קולאוטי, דבשבילי, עברו המסילה ליד מגן תותח, קייסי, בנאדו, חרזי, אין לזה סוף. כי כולם היו שחקנים גדולים. תן לי אחד מהם שלא היה שחקן גדול.
נראה לך שאני אתן לך אחד שלא
היה שחקן גדול. ואני לשמחתי עם כל השנים שהייתי במועדון, אז כל אחד מהם באמת היה יוצא דופן. אבל גם הזרים, הם פה גדולים, אתה יודע, אנשים מתווכחים איתי על שרי, הכי גדול שהיה. אפשר להתווכח על זה, אבל אני חושב שהיו פה זרים יותר גדולים.
זו זכותך?
לא, לא, הוא ענק, אבל שיש לך איך יעקובו פה, איך הוא ז'וטאוטס פה. איך ג'ובני רוסו, תשמע, ג'ובני היה שחקן אדיר.
תורף.
ג'ובני היה שחקן גדול. פרלי היה שחקן גדול. היו פה זרים ענקים.
הרגע הכי גדול שלך במכבי חיפה זה קל, נראה לי, לא?
מה? תגיד אתה.
לא יודע, דקה שביעית אולד טראפורד?
אני לא יודע, הוא אחד הרגעים הגדולים, אבל אולי אני אקח את הפועל תל אביב. אתה יודע למה? כי דווקא הפועל תל אביב זה היה משהו, הרגשתי הכי בבית כזה, אני לא יודע איך להסביר את זה. כאילו בהפועל תל אביב, ואני בשבילי שהייתי בא לקריית אליעזר, אז כל הקהל הזה שהיה, והמשפחה שלי שם, וכולם שם, זה כאילו להביא אליפות של, של, של ילק שישים את החלום שלו.
זה העונה הראשונה שלך? זאת אומרת, זה האליפות הראשונה שלך כקפטן?
לא.
באליפויות של רוני היית גם קפטן?
כן.
אוקיי.
כן, גם עם רוני הייתי, אבל משהו באליפות הזו היה אחר, היה שונה. היינו אחרי שנתיים פחות, פחות טובות, היה בה משהו אחר. אבל אני חייב להגיד לך שאני חושב שהאליפות השנייה עם אלישה, שגם ניצחנו את הפועל תל אביב.
אחרי שחזרנו מעונה שאלוהים לשמור אותנו, כן.
יפה, אז למה זה האליפות הכי טובה? כי אני זוכר, בקיזוז קיבלנו קפה של הפרצוף כמועדון. מה, קפה? אין יותר קשה מזה.
רוצה לפתוח את זה?
בוא פתח את זה, מה הבעיה? גם אפשר לפתוח דברים רעים. איך רעים טובים? הדברים הרעים. בוא נראה אם אתה יודע. בוא נשמע רגע. אתה עובד במועדון כבר הרבה שנים. אתה מכיר את האספת קבוצה של ינקלה בסופיה, בבולגריה במחנה אימון?
לא.
איך אתה לא מכיר?
נו, ספר.
דווקא את האספה הזו, ינקלה צריך לכתוב אותה באותיות למעלה במועדון. אחרי שהייתה תעונת קיזוז, ינקלה יצא מדעתו, כמו כולנו. אנחנו מחנה אימון בסופיה, בזיער, המקום הכי מפחיד בעולם. בעולם, שמע מה אני אומר לך, בעולם. אין מקום מפחיד כזה, עכשיו אני חרדתי לא ישן אף פעם, שבוע אני בלובי. נכן אלישה בלובי, אני אומר, איך הבאתם אותנו לפה? ינקלה עושה אספה, אולי דודו זוכר את זה, לא יודע, ינקלה עושה אספה,
עצבני?
וואו, איזה עצבני. תראה, ברוב הזמן הוא עצבני.
על
הקיזוז,
על איך שזה נראה. על איך שזה נגמר.
הוא בא לבולגריה לראות משחק, הפסדנו במשחק הזה. בכלל, כל הפרצוף שלו, אין עצבים כאלה. אספה קשה מאוד, ודווקא אני חושב שמהשנה הזאת, המועדון נראה את החוזקה הכי גדולה שלו.
וואלה.
מהמקום הכי נמוך.
מה היה באספה?
שאיך אמרת, כל התקשורת מסביב, לא, מה שיש באספה, זה יש לך מדליפים אחרים, לא מדליפים באספה, אני מדבר איתך בכותרות, מה המילה במילה, לא ממני. ואז בחדר הלבשה צריך לשמור דברים. איך אני שונא מדליפים, איך אני שונא מדליפים. עכשיו שמע, דווקא מהעונה הזאת, אני אומר לך שהמועדון נראה את העוצמה הכי גדולה שלו. גם ינקלה, תשאל אותו, הוא היה שבור באותה תקופה. ואתה יודע איזה חוסן גילינו ולקחנו אליפות בקריית אליעזר אופה מפועל תל אביב, פרלוב בישל לי גול, עשינו 1-0, זאת הייתה האליפות הכי מתוקה שהייתה לנו. גם הראינו את הכי הרבה עוצמה של המועדון, זו האליפות שלי באופן אישי, השביעית, הייתה הכי, סימלה הכי הרבה לקוח של המועדון. הלקוח, ואתה יודע, היינו ממורמרים, שנה עם כאב. עד היום הכיזוז על הנשמה שלנו, תחשוב שאתה בא יום שבת, כל שבת אחרי הכיזוז הזה, וכולם על האוזן שלך.
וואו.
היה קשוח, ולקחנו אליפות. אליפות הכי חשובה שהייתה לי בחיים.
יש את התמונה המפורסמת שלך שם על הדשא, בסיומו של הקיזוז.
כן.
מה עובר בראש? אני זוכר לי כאוהד מה עבר בראש.
הכי לוזר בעולם.
הכי לוזר. יניב קטן שיש לו 6 אליפויות, יש לו פעמיים ליגת אלופות, הוא הכי לוזר בעולם?
ככה הרגשתי. הרגשתי, הכי גרוע שיש. קודם כל, כרזבנו כל כך הרבה אנשים, זה כבר היה בידיים שלך, זה כבר היה שם, ופספסנו את זה בצורה הכי, הכי טרגית שיכולה להיות בקטע הספורטיבי. הכי קשה שיכול להיות. אבל עוד פעם, אני אומר לך, אני חושב שמי המקום הכי נמוך, מי הכאב הכי גדול. וואלה, יוסי, נשבע לך, היינו באים כל משחק, ומדברים על הכיזוז. זה ישב לנו, תחשוב, כשחקנים שמקלמים את הסתירה הזו בדקה 99. דווקא זה חיזק אותנו כמועדון, אני חושב. וזה המועדון הזה, הוא כזה חזק. אחת הסיבות.
אני מניח שאם שאלתי על הרגע הכי גדול, אין טעם לשאול על הרגע הכי נמוך, כאילו על ה...
זה הרגע הכי מחזר.
הכי מחזר.
הכי קשה שהיה. כן, הכי קשה שהיה. זה לא ספק. בוא'נה, עברתי בקריית אליעזר, ראיתי את הבמות.
כן.
בלילה אני יושב באוטו, עומד בקריית אליעזר, תקשיב, אתה רואה את הבמות, ואתה ממשיך לנסוע חושך מצרים, זה היה שוק. שוק, שוק, שוק. מהמקום הכי גבוה למקום הכי נמוך.
כשהוא מדבר על במות, זה במות אליפות.
במות אליפות שכבר בנו בקריית אליעזר, אני עומד באגד ברמזור, מסתכל ימינה, אני רואה את הבמות. אתה מבין מה זה? קשה. אבל מה זה מועדון גדול? שלא מתרסק.
שכמה המקומות האלה?
אחרי שבועיים, שלושה חוזר חזרה, עושה מחנה אימון. אגב, זה היה עונה עם הכי הרבה קללות שקיללתי בחיים שלי.
האליפות השנייה.
כן, אחרי הקיזוז, הרבה תקריות. הרבה תקריות.
לשחקנים, לרועדים,
למה? אליש, ינקה, הכל. כן, הרבה. הרבה, הרבה, הרבה. פעלה עליך, שלא באת עם שיעורי בית מהעונה הזאת. אתה יודע כמה דברים היו שם?
אני לא יודע, אני לא.
כמה תקריות?
לא, אתה לא היית מדליף, היו מדליפים לאחרים.
תקריות של, לא, מפחדים. תקריות של מרמור, של מרמור, של כעס, כן, 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 כן. אבל אני חושב שדווקא מהמקום הזה הצלחנו להפיק את הטוב ביותר. ליאור היה בעונה, חצי עונה נפלאה, עונה מדהימה ליאור בשנה הזאת.
טורפת.
דרסת ליגה, כן.
אתה יודע, אם מכרתי לך את הדקה השביעית באולט ראפורד כרגע הכי גדול, והסתבר שבסופו של דבר הוא לא, בוא בכל זאת נחזור לשם. היינו בתוך איזשהו חלום שם, זאת אומרת עוד לפני הדקה השביעית. הפלנו ליגת האלופות, היינו עם קבוצה מטורפת לחלוטין. ממש מפלצת. אתה עולה, בוא תספר לי על 7 הדקות הראשונות, כולל ההמנון שאתה שומע פעם ראשונה, כולל הכל, מה עובר ליניב קטן הילד שבדיוק השתחרר מהצבא באותם רגעים?
קודם כל זה הכי מרגש שיכול להיות, לעמוד, תראה, כאילו כל דבר שהיה עם הקאבי היה מאוד עוצמתי בשבילי, כי עוד פעם, חשוב על זה, בגיל 9 באת עם חלומות ופתאום החלומות שלך מתגשמים, לא חלמתי על ליגת אלופות, בוא נהיה כנים. אבל עם הזמן, ככל שגדלתי עם המועדון, הבנתי שאנחנו כמועדון יכולים לעשות את זה. ואז אתה עומד באולט ראפורד עם חולצה של מכבי, המנגינה של ליגת האלופות, אתה אומר, בוא נשמע, כאילו
פאץ',
מה...
פאץ' של
הגוף שלך רועד, אתה מבין, ועוד איפה, ועוד נגד מי. ואז פתאום אתה מוביל 1-0, אז בכלל, אבל אתה...
מה זה מוביל 1-0? מה, אתה קופץ לי? מה זה מוביל 1-0? חיפ, קטע שער שם באולט ראפורד על הפרצוף שלהם.
כן, זה היה מטורף. כן, כן, באמת, זה כאילו... מה אני אגיד לך? לא חותך את התחושה באותו הרגע, הייתי בשוק. הייתי בשוק, אבל אתה יודע, משהו בקבוצה הזאת, באותם רגעים, גרם לנו להאמין שאנחנו יכולים לעשות הכל. אמרנו, אני לא אשכח, תמיד אני אומר פה גם ברדיו ולאנשים שאני פוגש, להסתכל בלבן של העיניים של היריבה, יוסי נשבע לך באלוהים, לא פחדנו מכלום. לא פחדנו, נו. אתה יודע איזה שחקנים היינו? גם באנו בגאווה, באנו עם הראש מורם, כאילו אמרנו, אוקיי, מכבדים, אבל נפרק לכם את אמא שלכם, נכון? שקיבלנו 5. אבל באנו כזה בכל משחק, יוסי, בקטע שאנחנו באים לנצח, שאין בנו פחד. לא מפחדים. גם אם נפסיד, אבל נפסיד כמו גברים, אתה מבין? והייתה תחושה כזאת, ותמיד כאילו, שאני מדבר, אני אומר, הפריע לי שמכבי לפעמים לא טובה, קודם כל סתכלו בלבן של העיניים, כאילו בוא נעם, כל הכבוד. הגאווה הזאת הובילה אותנו הרבה פעמים. וזה היה כיף. זה היה טוב.
איך זה היה לראות את ליגת האלופות פה, בשנה שעברה?
זה היה מדהים. קודם כל הגעתי, הייתי עם הילדים שלי בסמי אופר. המנגינה הזאת, אני חושב שהמועדון הזה, אתה יודע, זה המקום של מכבי חיפה. כאילו מכבי חיפה כמועדון, ככל הקהל הזה וכל העוצמה, זה המקום של המועדון, ותמיד צריך לקבל לשם. זה לא בושה להגיד שזה שם צריך להיות כל שנה. אני חושב שמכבי חיפה צריך להיות בליגה של הגדולים בכל שנה, כי שמה. זו הדעה שלי, תשמע, ככה אני חושב. לא, אני מעלה ציפיות קצת, אבל 37 דקות כבר אנחנו פה.
מה, אתה רוצה לציין?
לא, אני בעיה, תמשיך, בוא.
שאלה אחרונה, כאילו, אתה יודע, שדי תסגור לנו את האירוע. מכבי חיפה של השנה.
כן.
דיברנו על זה שעם צעירים ועם שחקני בית, על הבסיס של שחקני בית. לאיזה סיים, אתה יודע, אנשים מקשיבים עדיין ליניב קטן, גם שחקנים של היום וגם שחקנים שלא בהכרח ראו אותך, לאיזה סיים הם יכולים להגיע השחקנים האלה? אתה יודע, מבחינת, סתם, מבחינת הראש, עזוב עכשיו מה יקרה בסופו של דבר.
תראה, אני לא מכיר את החבר'ה האלה באופן אישי, אני לא יודע מה האופי שלהם, הרבה פעמים אנחנו רואים שחקן על המגרש ואחרי 5 דקות אתה פוגש אותו, אתה אומר בוא נזה לא לאן להגיע. אני חושב שמאוד חשוב במנטליות שלהם, איזה אישיות יש להם, וכל אחד מה הוא באמת חושב מה שהוא רואה. ממה שאני רואה על המגרש, חבר'ה אלה סופר מוכשרים. נכון שהיה את המונדיאליטו הזה שנתן להם בסוף את הבמה בשביל שכולם יראו ונראה מה הם שווים, אבל לשחק במכבי חיפה כשחקן צעיר זה אף פעם לא פשוט. קודם כל צריך לדעת להעריך את זה. מבחינת כישרון, יש פה חבר'ה מאוד מוכשרים. אני חושב חלילי לדוגמה, יש לו פוטנציאל אדיר להגיע לרמות הגבוהות ביותר. מכיר אותו? וואלה, לא ראיתי אותו בחיים שלי, לא החלפתי אותו משפט. אם האישיות שלו היא חזקה והוא חזק מנטלית, יש לו כישרון ודברים ברגליים שלא ראיתי לאף שחקן בגיל הזה, יכול לעשות דברים מדהימים. פיינגולד בא משום מקום, שחקן מדהים. כי הוא הופך לעשות קריירה יוצאת מהכלל. יש פה חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים, שיכולים לעשות דברים יפים. רק צריך לתת להם זמן ולהאמין בהם. זה גם תלוי בהם, איך הם יקחו את זה.
לתת להם זמן ולהאמין בהם.
כן.
יניב קטן.
זהו.
ריגשת אותי.
וואלה יוסי, תודה אני שם.
היה... תודה על קריירה סבירה. אחד השחקנים שהכי הרצתי אתה.
כן?
כן.
מה אתה? לא ידעתי זה יוסי. למה אף פעם לא אמרת לי?
הנה, עכשיו אני אומר לך,
חכיתי. מאוחר מדי, כבר אני בן 43.
כי הייתי עיתונאי, וזה, אז כבר לא יכולתי.
כי עיתונאי לא היית גברי.
כי עיתונאי...
לא, באת כזה, בלו קשוח כזה, היית בא כזה, אתה יודע, לא.
טוב, איך זה הפך להיות עכשיו פודקאסט עליי?
לא, לא באת. רגע, תגיד שנייה, איך זה לעבוד במועדון? רגע, רגע, מה זה לתכו את זה?
אתה שואל אותי
ש... תענה לי, איך זה לעבוד במועדון? מה?
תודה רבה לך.
מה אתה חושב את השידוך? קודם כל ישבת לי בכיסא.
נכון.
ישבת לי בכיסא, זה כבר לא בסדר.
צודק, צודק,
סליחה. איך זה עבוד במועדון? תענה, מה יכול להיות? תגיד לי לא טוב, מה?
החלום התגשם.
באמת יוסי, זה החלום שלך?
חלום שהתגשם.
איזה יופי.
אמרתי פעם, אתה זוכר את שומפי שהיה אפסנאי?
בטח, נו.
החלום שלי היה להיות שומפי כשהייתי קטן.
נו.
בסוף התברקתי אמנם לתפקיד אחר במועדון, אבל...
איזה כיף לשמוע את זה. אני עדיין לא הקשבתי את כל החלומות שלי.
כרגע דיברתי חצי שעה על כל החלומות שהקשבת.
אם היית עושה שיעורי בית כמו שצריך, היית אומר לי במשפט הראשון, קטן, הקשבת את כל החלומות שלך?
איזה חלום לא הקשבת?
עכשיו אתה יכול לקפוץ לי, לא תקבל את התשובה. מאוחר מדי, 37 דקות כבר עברו. יוסי פרץ, שרי, תודה רבה לך.
תודה רבה שאירחת אותי אצלך בפודקאסט.
גורמים במועדון. הפודקאסט הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה.